עכשיו אנחנו עם פרשננו המשפטי פוליטי, עורך הדין אבי בלום, שלום, בוקר טוב אבי.
בוקר אור, מה אנחנו כאן בבודד? בסולו. איפה דוד?
דוד יצא לחופשה קצרה, ישוב בעזרת השם תחילת שבוע, מנוחת הלוחם.
טוב, נפגשים פה מחופשה לחופשה, והוא עוד מסתלבט עלינו. אני חושב שהוא טס יותר מאשר נתניהו.
רק שאין לו את הפריבילגיה שמפגינים לו בדרך לנדבג ובכל זאת.
אבל אתה תראה, חודשיים שלושה מהיום הוא ינחת במסוק ויעשה את הדרך הקצרה, ישדר אלינו מהמסוק אולי.
גם אופציה.
ישעשה שבר מפואר של שידורים עם מסוקים.
ימי שידורי המהפכה. טוב, בוא ננחת כאן במציאות שלנו, אפרופו מסוק ומטוסים, נתניהו היום טס לגרמניה, נראה אותו איך הוא יגיע לנדבג עם ה... אלה שיבואו לנסות למנוע ממנו את המעבר שם בנדבג, ולהפריע לעוד 90 אלף בני אדם שאמורים להמריא ולנחות, חוסר אחריות של האנשים האלה. אבל
היה מישהו בשבוע שעבר אמר לי, היה פשוט ציוט. לעשות את כל הדרך, חלק נטשו את הרכבים בדרך, ללכת ברגל.
אבל הרבה מאוד אנשים עשו בו בחוכמה והגיעו ברכבת.
כן, אגב, בן גביר היום כשהוא מתחיל רעיונות, הוא קצת בפסק זמן, אבל כשהוא מתחיל רעיונות, גם נתן אחד לכל חי, הוא מתחיל עם זה שאיך יכול להיות שמפלים לרעה את החרדים, תדע, הוא פתאום לוקח אותנו כדוגמה, בכל הנוגע להפגנות,
והנה, אגב, הוא צודק.
הצור הראשון הוא חרדי, מחוסמה על חסימות כבישים בשבועיים שלושה אחרונים.
נכון, ברכביש בר אילן שלשום, ואתמול היו שתי הפגנות גם בירושלים מול החנות של סלולר בגאולה, גם בבני ברק בהפגנה של השמאלנים מול הבית של גפני, התפתחה שם מאומה. המשטרה יודעת יפה מאוד לשמור את העלות והמכתזיות והפרשים וכל המראין בישין כשמדובר באנשים ש...
איך אמר לפיד? אלה היו אנשים אחרים.
אנשים אחרים.
אנשים אחרים.
לא יאומן, אין לו בושה עוד לדבר באנשים אחרים. טוב, בוא נדבר על אנשים אחרים. המתח בין היועצת המשפטית לממשלה לבין הממשלה, או ההפך, ולא מעט מפזרים את האמירות, היא אוטוטו תצטרך את הביתה, לא ראויה לתפקיד, היא לעומתית לממשלה. ראשית, את קולו של בן גביר שהיא צריכה ללכת הביתה עוד לא שמענו, הוא רק אומר קרוב היום, משהו בסגנון הזה, והאם זה נכון?
כי הוא לא רוצה שלה... אגב, הוא לא רוצה לצאת פרש, שהוא זה שיקרא לפיטוריה, כמו שהוא פיטר את הממז, ובסוף הוא ייבלם על ידי הממשלה, ואז יצא שהוא עוד פעם זאב זאב. לכן הוא אומר, זו צריכה להיות החלטה של הממשלה, תדע, ככל שזה תלוי בו, הוא יעשה את זה מחר בבוקר.
אבל מותר לי, לא, זה לא תלוי בו, כי הוא לא זה שממנה ומפטר יועצים, אבל
לכן הוא לא רוצה להיות זה שקורה.
הבנתי, הוא נותן לחבר'ה שלו לקרוא את זה ולאחרים לעשות את זה.
מבחינתו כהצעה, זו ודאי הצעה, להגיד לך שעל זה הוא ישים את האולטימטום, והם באמת בבעייתיות, כי עד עכשיו
ואם זה יעלה להצעה, הוא הראשון שיצביע בעד מן הסתם.
בוודאי, עכשיו כשאתה מסתכל באמת, אומרים בלשון, בספורט אומרים, אתה מסתכל 3-3, זאת אומרת, בכל האימותים שהיו לעד עכשיו מול הממשלה, אז הממשלה מצמצה ראשונה, התחיל מחוק דרי, דרי עדיין בחוץ, עם כל החוקים שהרימו, הנבצרות של נתניהו שהיא דבר הזוי, על זה הוא רץ לבחירות, והוא בפועל נמנע מלעסוק בנושא הזה המשפטי. והדבר השלישי זה הסיפור של הממז, שיש לבן גביר סמכות על פי חוק, היא אפילו לא דיברה איתו. אולי בסוף, תדע, בסוף, 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 זה מה שיגרום לכך שהפיטורים שלה יהפכו באמת לעובדה.
אבל זה יהפוך גם יהפוך לאירוע פוליטי גדול, ונרדפת וכל זה.
בינתיים, תשמע, בינתיים מתברר שגדעון סער יודע לבחור את האנשים ואת האנשים שלו, והוא שם אותה במקום הנכון, ואין לי ספק
והוא לא סתם שם אותה, כי הוא ידע שיום יבוא
אין לי ספק שבשיחות הארוכות ביניהם הם הריצו תרחישים גם מה יקרה ביום שכזה.
כן,
ואתה רואה שהיא מספקת את הסחורה.
בהחלט. טוב, אז שמנו את זה בצד, זה לא על הפרק, לא יקרה בקרוב, היא ממשיכה בתפקידה, והיא ימשיכו לריב איתה, וכולי וכולי.
אבל השאלה מה יהיה בסוף, כשזה באמת יגיע למשבר אמיתי חוקתי אחרי העבר, זה רק דימון. אם עכשיו הם ממצמצים, אז כשאתה שואל בליכוד, שאלתי השבוע כמה חברי כנסת בליכוד, אמרו לי, תראה, אחרי שנעביר את החקיקה, אם בג"ץ יפסוק מעל הראש שלנו, זה יהיה כבר נקודת אל חזור. אבל אם אתה מסתכל על זה כקדימון עם היועצת המשפטית לממשלה, הם לא הולכים עד הסוף.
אבל זה לא רק מולה, זה כל המערכת, כי ביום שכל חבילת החוקים תעבור, והממשלה תקבל לידי החזרה את השליטה על מינוי שופטים, פסקת התגברות וכל הדברים, כל החבילה של הרפורמה המשפטית.
ואם בג"ץ יפסול, אז בדיוק. הם יורידו את גיל הפרישה, אי אפשר לדעת לאן זה הולך. כן, אז תהיה שאלה אם המשטרה או הצבא מצייתים לזה או לזה.
אז לדעתי מה שיקרה, צריך לזכור שבעוד כמה חודשים יש 3 שופטים נדמה לי, מהאגף השמאלי שפורשים מגיעים לפנסיה.
יש שניים בטווח של חודשיים, ועוד שניים לאחר מכן. יש להם בטווח של חצי שנה ארבעה שופטים.
ארבעה שופטים כאלה.
כולל החלפת זה... הנסיעה בנשיא
בהחלט.
חדש.
בהחלט. אז יצטרכו לחכות לעוד סיבוב כזה של העברת החוקים האלה מחדש, בעוד חצי שנה, עם שופטים אחרים, אם יצליחו בכלל למנות שופטים, כי אם יש תיקו או כיפופי ידיים בוועדה למינוי שופטים, אני לא רואה אותם מצליחים למנות שופטים ובהסכמה.
או שהם יגישו בסוף, או שהם יגישו בסוף איזושהי הצעה מרוכחת יותר, שאז בגץ כבר לא יפסול אותה, ילכו לאיזושהי דרך ביניים. אם אתה שואל אותי, זה מה שנתניה היה רוצה לראות, אבל השאלה היא באמת יש לו שליטה, או שהוא קצת איבד שליטה על הסיטואציה, ולוין הוא זה שבסוף גורר את הקרון הזה.
כן.
מאוד מעניין.
בהחלט. טוב, תקופה שאי אפשר לדעת מה יהיה בשלב שאחרי כל אישור החוקים. בוא נדבר קצת פוליטיקה, אולי פנים חרדית גם כן. הדרישה של החרדים לפסקת ההתגברות, כי החרדים די יושבים בשקט בכל הסיפור של הרפורמה המשפטית. לא מתבטאים כמעט, אבל
כן,
זה...
כן, אתה רואה גם בשעז, גם בדגל התורה, למרות שעכשיו הם מדברים, כי קיבלו אישור מגבוה, כי הם הבינו שזה שהם יורדים למדרון אחורי, גורם לכך שיקחו אותם בסוף כבני ערובה. הרי מה בסוף חשוב לחרדים? שופטים שיהיו שופטים יותר שמרנים, יכול להיות שהם לא יפסלו חוקים כמו חוק החמץ.
שלא יכול להיות, אבל זה... לדתיים, ולא בחוק
לא,
הגיוס.
לא, מה שבסוף אכפת זה חוק הגיוס, נכון? חוק הגיוס זה בסוף
כן,
מה,
שבא, לא
מה שבעיקר
אני...
מעניין.
אבל אני מזכיר לך,
שמעניין,
הראשונים שצעקו...
זה תקציבי עולם התורה, שלא קשור לחקיקה.
לא
ולכן כשנתניהו רצה דווקא בפסקת ההתגברות לבלום, או לעשות את זה ברוב של 65, שמשמעות שחוק הגיוס לא יעבור, ובגץ ראינו הוא... הרי כל אחד מנסה לשחק את המשחק הזה של המהפכה השיפוטית או הרפורמה במגרש שלו. בגץ מעדיף לגרור את זה כמה שיותר לנושאי דת ומדינה, לדרי, לבן גביר. ואם אפשר להראות נגיד על חוק החמץ הם קפצו, וראית שהם קפצו על הסיפור של הכותל, והנושא שהכי נותן לו בעצם איזושהי גושפנקה לכך שהוא מתנגח עם הממשלה זה השוויון בנטל. לכן לכל חריץ שיהיה אפשר בגץ ייכנס. וכאן, אם החרדים לא יתעקשו שתהיה פסקת התגברות, אז את חוק הגיוס בוודאות יפסלו. לכן אתה רואה אותם פתאום מדברים, לא מבטרים ומשמיעים קול אחרי שהם תקופה ארוכה שתקו.
רק צריך להזכיר שהראשונים שזעקו על הדיקטטורה של אהרן ברק, דיקטטורה השיפוטית, היו החרדים לפני כמה עשרה, כמעט 30 שנה.
כן, אבל הם לא הלכו אף פעם על פסקת התגברות כדרישה נטו לחוק הגיוס. אני זוכר שבשעתו שמענו מגפני, שהרב שטיינמן אז אמר להם, שפסקת ההתגברות זה צריך להיות שמעין מלאכתנו נעשית על ידי אחרים, אנחנו לא יכולים לדחוף את זה כמשהו שהוא ייחודי לחוק הגיוס, והיום אנחנו רואים שמלאכתנו נעשית על ידי אחרים, אבל רק שאחרים לא ייקחו אותנו כבן ערובה, ואנחנו אלה ש...
כן, שנעשה את המלאכה שלהם. כן, אבל כרגע יש רעש כל כך גדול סביב הרפורמה כולה, כל החבילה, לדחוף פנימה עוד איזה פסקת התגברות על הדרך, מי מדבר כמעט על החרדים. מזכירים את זה פה ושם, אבל זה לא הנושא. לא חוק הגיוס הוא
למרות שהחרדים די חוטפים, כי נגיד בציבור הדתי-לאומי, אתה רואה שיש איזושהי קבוצה שהיא עם המוחים, ומסתובבת ברחובות, והיא נמצאת בהפגנות, ואז יוצא שעזם, ואתה רואה את זה גם כשאתה כחרדי מסתובב, וגם כשאתה רואה באמת את הסיפורים האלו על חרדים שתוקפים אותם, אז בעצם הזעם מפנה כלפינו. אז לפחות שזה יהיה שווה את זה בחקיקה שתאפשר לחוק הזה של חוק הגיוס, שהוא פצע מדמם, לפחות שזה יצליח לעבור.
כן,
נחיה ונראה.
בדיוק, תקופה לא פשוטה שאי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך, אם יש עם מי לדבר, והאם ירגעו ברחובות, וכל מה שקורה עכשיו, לא שזה מטריד יותר מדי אנשים, כי אתה יודע, מי שלא חי במדינת תל אביב, ולא חווה את ההפגנות שיש שם, ואת הזעם, ולא צופה בתקשורת המגויסת, ולא נחשף לכל הדברים האלה, חי חיים טובים מאוד, הוא שומע כל חי, ואתה יודע, מדווחים פה ושם על הפגנות ועל אירועים, אבל לא עושים איזה דרמה
וגם
גדולה.
וגם שמה, יש כאן סייעתא דשמיא, הם יגידו בשפה שלהם מזל רע, שדווקא כרי, בסוף מה שיפחיד את נתניהו זה לא ההפגנות, כמו שאמרת, מי שלא חי בתל אביב, פחות מרגיש את זה. מה שהפחיד אותו זה הסיפור הכלכלי, ופתאום כשאתה רואה את קריסות הבנקים בארצות הברית, וכל אלה שדיברו על העברות הכספים, פתאום
כולם שותקים
לאחור, שותקים,
שותקים.
ומצפים שהממשלה והמנכ"ות בארץ היא זו שתציל אותם.
ואתה יודע מי עוד שותק?
נו?
התקשורת, זו המגויסת הזו, שידורי התעמולה של התקשורת, שכל כך הדהדו את הוצאת הכספים, גם הם שותקים וכמעט לא מדווחים על סיפורי קריסת הבנקים בארצות הברית.
כן,
יצאו כאלה קטנים.
את יודע, אתה כותב תסריטים, אתה לא יכול לתאר לעצמך דבר כזה, שהבנקים שקשורים להייטק, שמציעים, אגב, יש את הבנק השני מניו יורק, יש שם המון חרדים שמושקעים בו, אבל הממשל האמריקאי כבר הודיע, זה הבנק העסקי הכי גדול באזור ניו יורק, הממשל האמריקאי כבר הודיע שהפקדונות שם מבוטחים, אבל אתה לא יכול לכתוב תסריט כזה, שדווקא הבנקאות שהם נוסעים אליה עיניים לעברות הכספים ומדברים על זה, ואלה שמושקעים שם הם אלה שפתאום חוטפים את המכה. ומהבחינה הזאת, הסמוטריץ' כן נפגש בוושינגטון, הוא לא נפגש, זה דווקא בא לנתניהו טוב, ואם אתה רואה אותו מסתער קדימה, לדעתי זה בעיקר בגלל הדבר הזה. היה כאן איזשהו ברקס, שאף אחד לא יוכל לצפות אותו, שנתן להם איזושהי רוח גבית, להגיד תפסיקו בלבל את המוח, בסוף ראו גם, אגב עוד משהו שראו, שאף אחד לא הוציא בעצם את הכספים, מי שהיה מושקע שם, היה מושקע מזמן, חלק מאלה שאמרו שיוציאו בכלל הכספים שלהם שם, וכשבדקו ראו שאף אחד לא הוציא לאחרונה את הכספים. ובוא נאמר
שלהוציא כספים ועוד בכמויות כאלה גדולות, לא תוך יומיים מעבירים כספים.
מי שיודע גם, נכון, זה לגמרי נכון. זה תהליך, זה סיפור, אף אחד לא יאמר עכשיו לעשות את זה.
כן. כן, בדיוק. גם אם התחילו תהליך, זה רק נגמר עוד כמה שבועות, ובינתיים אני מניח שכולם נעצרו ומבינים שפה זה הרבה יותר בטוח, ושמה בכלל לא. נסתפק בזה, או שיש עוד נושאים ככה שכדאי לדבר עליהם?
יולי אדלשטיין אולי, שפתאום הוא דיבר אצלנו, אגב, בכל חי בשבוע שעבר.
נכון, בפיל פוליטיקה.
הלבנה הראשונה, אבל אולי גם האחרונה, כי הוא היחיד שיכול קצת לקרוא תיגר משמאל. אתה לא רואה עוד מישהו בליכוד, נגיד אולי דוד ביטן.
משמאל, הוא שמאל, זה שהוא מהגיע את הקואליציה, לא הופך אותו שמאל.
לא, אני אומר, הכל יחסי, יחסית לבן גביר, הוא משמאל. אבל נגיד, דודי אמסלם, אתה לא רואה אותו תוקף את הרפורמה משמאל, אלא אם כבר מימין. הוא בא עם איזושהי אמירה ממלכתית, יולי אדלשטיין, אגב, לא בטוח שהוא טועה, גם בזה שהוא אומר שלא דיברו על זה מראש. שזו טעות, אגב. כי אתה רואה שבקו ההסברתי הממשלה נחלה כישלון חרוץ, כי אף אחד לא ישב לפני. הם גם לא ישבו לפני, למה לא ישבו עם האנשים החכמים, עם אריה דרי, עם מוישה גפני?
אבל הסברה למי, לימנים, הימנים אני חושב שכולם...
לא, אני חושב שלא בכדי, אבל שרי הליכוד וגם שרי דת התורה וש"ס לא תמיד מרגישים מחויבים לצאת ולדבר, כי זה די סיפור אישי של יריב לוין וקצת של רוטמן, אז כל אחד יש לו את האינטרס האישי שלו, אבל לא ישבו כאן על איזושהי תוכנית עבודה, חילקו
אתה
משימות.
אתה חושב שזה עניין אישי של לוין ורוטמן? אני חושב שכל הקואליציה לא מגובשת.
אבל לא ישבו כאן מראש ואמרו עכשיו אנחנו מסתערים על הנושא המשפטי,
ומחלקים משימות הסברתיות,
נכון, לוין ירא את זה יום לפני המשפט של דרי, כנראה שזה לא היה במקרה, הוא רצה לסנדל אותו, וכולם נגררו לאירוע, אז אף אחד לא בולם את זה, כי לכל אחד יש את האינטרס שלו, אבל אתה לא רואה אותם מושקעים בזה, כפי שהיה צריך להיות, זה היה יכול להיות אחרת.
אז מה, שנייה, מאדלשטיין צפויה איזושהי דרמה בהמשך? ביחסים שלו עם הליכוד?
אני חושב שהסיפור עם אדלשטיין לא התגלגל, בסוף הרי יש רוב גם בלעדיו, ואני מעריך שהוא גם בסוף, אולי אתה יודע, בחוק הנבצרות ודברים כאלה הוא ימנע, התכזז יותר נכון, כן, צריך לומר, למרות שצריך 61 בחוקי יסוד, אבל בסוף תדע מי יגרום לו להצביע בעד. הצד השני, שהם לא מוכנים לדבר על כלום, לא מוכנים להתפשר על כלום, כנראה יכניסו כמה פשרות חד צדדיות ובזה הוא יתעלה, אז מה הוא יגיד? מה, אתם לא מדברים? אין עם מי לדבר. כמעט מתחננים אליהם שידברו, ואין עם מי לדבר.
אין
עם
מי לדבר.
אנחנו מבינים מה הכוחות שפועלים שם, רואים את הכספים שמוזרמים. זה לא פוליטי, זה לא תמים, זה לא ספונטני.
זה פרנסה הרבה, של כמה, הרבה מאוד אנשים.
עוד התגלו האינטרסים שעומדים מאחורי הדברים. כן.
רציתי לומר, מקודם אני אומר את זה עכשיו, אנחנו בתוך תקופה, כל דבר הוא צריך להסתכל תמיד בראייה היסטורית לאחור. היום אתה יכול להסתכל 3-4 שנים אחורה, מה קרה כאן במערכות הבחירות, ויש לי ככה קצת תשובה לזה. אבל מה שקורה עכשיו, אנחנו נדע רק בעוד כמה חודשים, אולי עוד כמה שנים, מה קורה בתקופה הזו בראייה לאחור, וגם בנושא הזה אני חושב.
לפיד שאל איפה הכסף, עוד ישאל מאיפה הכסף.
מאיפה הכסף.
כשעושים חשבון, אתה רואה את הפרסום ואת המשאבים שמושקעים כאן, ואת הבנרים, אני לא מדבר על הפרסום חינם בערוצים, זה עשרות רבות של מיליוני שקלים, אם לא דולרים.
המון, המון כסף, המון כסף. אבי בלום, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
יום טוב, תודה רבה.
בוקר טוב, להתראות. כל חי תמיד איתי.